אוקיי, אז אני רוצה היום לעבור, או בעצם קודם כל להשלים את מה שעשינו בפעם הקודמת. דיברתי קצת על השאלה של פסיקה מסדר שני לגבי עובדות, ואמרתי שהשאלה הזאת קשורה בעצם להבנה של מה בכלל מוגדר כתורה, מה זו תורה. והטענה הייתה שתורה היא לא ההנחות ולא המסקנה, אלא עקרונות הגשר שמעבירים אותנו מההנחות אל המסקנה. הדוגמה של חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, אז העובדה שאדם לא פורע בתוך הזמן היא כמובן עובדה. המסקנה שלכן אדם שטוען פרוע בתוך הזמן אינו נאמן, זאת המסקנה, והתורה היא לא זה ולא זה. התורה היא העיקרון שמעביר אותי מזה לזה. במקרה שלנו, העיקרון שאומר שאם יש חזקה, זה משנה את, או מעביר את נטל הראיה, יכול להעביר את נטל הראיה מהתובע לנתבע. זה העיקרון. הדבר היחידי שהתורה בתוך כל המבנה הזה זה עקרון הגשר. זאת אומרת, לא ההנחה ולא המסקנה. למרות שצריך להבין, אולי לא חידדתי את זה מספיק בפעם הקודמת, בספרי ההלכה, בדרך כלל, דווקא את עקרון הגשר לא כותבים. כותבים את ההנחה וכותבים את המסקנה. נגיד, כותבים שיש חזקה של אדם פורע תוך זמנו, זה יכולים לכתוב, וכותבים שאם אדם טוען פרוע בתוך הזמן, אז הוא לא נאמן. גם את זה כותבים. זה ספר הלכה יכתוב את שני הדברים האלה. שני הדברים האלה הם בדיוק השניים מתוך השלושה שהם לא תורה. צריך להבין. את מה שכתוב בספרי ההלכה, זה בהגדרה, כמעט בהגדרה, החלק שהוא לא תורה, בתוך כל הסיפור הזה. זאת התורה זה אותו עיקרון שעומד מאחורי הקשר בין שני הדברים שכתובים בספר ההלכה. בין העיקרון שיש חזקה של אדם פורע בתוך הזמן, לבין הנאמנות שלו לטעון פרוע בתוך הזמן. ובעצם התורה שבעניין זה רק העיקרון שאומר שאם יש חזקה, אז הנאמנות בטלה, או אז הנטל הראיה עובר. זה דווקא לא כתוב שם. את זה מוציאים בדרך כלל מלימוד עיוני של הסוגיה. זו נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים אנשים מתלבטים ללמוד בקיאות, ללמוד עיון, עד כמה זה בעל ערך, הלימוד תורה הזה, בגמרא כתוב, כן, למיגרס איניש ועדר למסבר, זאת אומרת, קודם כל תרכוש ידע ואז תעלה את הסברות. איך שאני הצגתי את הדברים כאן, כל הדבר הזה הוא טעות אחת גדולה. אבל בגלל שרק לימוד עיון הוא לימוד תורה. לימוד בקיאות זה בכלל לא לימוד תורה. זה לא לימוד תורה, כי בלימוד בקיאות אנחנו לומדים מה שכתוב בגמרא. אבל מה שכתוב בגמרא זה אותם דברים שדווקא לא תורה. זה ההנחה העובדתית שיש חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, והמסקנה ההלכתית שאדם שטען פרוע בתוך הזמן הוא לא נאמן. זה מה שתמצאו בגמרא. כשאנחנו מעיינים בסוגיה, אנחנו מבינים שמה שעומד מאחורי זה עיקרון שכאשר יש חזקה, נטל הראיה יכול להשתנות. זה יכול לעבור מאחד לשני, מהתובע לנתבע. אוקיי? עכשיו, הדבר היחידי שהוא תורה פה, זה מה שאנחנו מוציאים בלימוד העיון.
אבל הרב, אתה מניח כאן שהם מייעצים ללמוד בקיאות כדי ללמוד תורה. בעצם אפשר לפרש שהם רק מייעצים ללמוד את הבקיאות כדי שנהיה מספיק מלומדים ללמוד את העיון.
זה בסדר גמור. אין לי ביקורת על עצם העצה ללמוד בקיאות. ללמוד בקיאות זה דבר שבהחלט יכול להועיל לאנשים, כי אתה צריך ידע כדי, גם כדי להתחיל לעיין. כמו שאני חושב שבזמננו זה הרבה פחות נכון, אבל לא משנה, ברמה העקרונית, אני חושב שבזמננו למסבר איניש ועדר למגרס. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך ללמוד עיון, ורק אחרי זה תוכל ללמוד בקיאות. עוד רגע אולי אני אחזור לזה. אבל מעבר לשאלה, העצות האלה של עצמם יכול להיות שיש להם מקום, בהקשר כזה או בהקשר אחר. אני מדבר על התפיסה העקרונית. בתפיסה העקרונית, אני טוען שכשאתה לומד בקיאות, אתה לא לומד תורה. אם תדע את כל השס בעל פה, אתה לא יודע גרם של תורה. כל עוד אתה לא מבין את העקרונות שעומדים מאחורי השורות התחתונות שכתובות בגמרא או בספרי ההלכה וכדומה, אז בעצם לא הגעת למימד התורה שבדבר. אתה לומד את, ה, את הבשר או את התווך שדרכו מעבירים אלינו את הרעיונות שהם תורה. אבל התווך הזה הוא רק אמצעי כדי שדרכו יעברו אלינו הרעיונות. הרעיונות זה התורה. ובמובן הזה זה הרבה יותר מרחיק לכת ממה שאני אמרתי קודם, כדאי לפסוק מסדר ראשון, לפסוק מסדר שני. כאן אנחנו מדברים על הגדרה מה זו תורה בכלל. אנשים לא מבינים מה זו תורה. וכאשר אנחנו דנים בשאלה איך ללמוד ומה ללמוד וכולי, הרבה פעמים צריך לקחת בחשבון משהו שאותו אף פעם לא לוקחים בחשבון. מה בכלל נקרא תורה? מעבר לשאלה מה יועיל לי ועד כמה זה יש בזה ערך וכדומה, קודם כל השאלה העקרונית, מה בכלל זה תורה בתוך כל הסיפור הזה? אוקיי? זו גם שאלה חשובה, אנחנו באים להחליט איך ומה ללמוד. אוקיי? ואת זה לא שואלים, כי לכולם ברור שכשאתה לומד גמרא, אתה לומד תורה. זאת אומרת, כשאתה מצטט את אביי, לומד אותו בעל פה, למדת תורה. לא, לדעתי לא. נדמה לי שהבאתי פעם, סיפרתי לכם פעם, אני חושב, את הניסוי שעשה מגיד שיעור שלי בבני ברק. אני הייתי לומד עד הצהריים בישיבה, ואז הייתי נוסע לאוניברסיטה, לבר אילן, ללמוד שם. אז פעם אחת היה לי אחרי הצהריים פנוי, נשארתי בישיבה גם אחרי הצהריים. אז הוא אומר לי, בוא תראה מה אתה מפסיד. לקח אותי לסיור בין השולחנות. כן, מה עושים פה אחרי הצהריים? כי אני לא נמצא בישיבה אחרי הצהריים. אז ניגשנו לאיזה זוג חברותא שלמדו בחברותא, ראינו באיזה סוגיה הם מתעסקים, והרב שואל אותם, תגידו, מה הדין במקרה כזה וכזה? הם מסתכלים, היסטריה, מחפשים, מחטטים, בודקים, חושבים, מתלבטים, דנים, לא, מנסים פה, מנסים, לא מצאו את התשובה. אז הרב שלי אמר להם, האצבע שלכם בגמרא הייתה מונחת על המקום שבו כתובה התשובה. רק מה? רק התשובה לא באמת כתובה במשפט של הגמרא. התשובה כתובה אם אתה חושב מה עומד מאחורי המשפט הזה בגמרא. ובעצם בזה הוא רצה להדגים לי מה אני מפסיד או לא מפסיד, מזה שאני לא נמצא בישיבה אחרי הצהריים. כי אחרי הצהריים היה מוקדש ללימודי בקיאות, בבוקר למדו עיון. את אחרי הצהריים זה ביטול תורה, בקיצור, אתה יכול ללכת לאוניברסיטה. זאת הטענה. או מה שיותר טוב מבחינתו זה כמובן ללמוד עיון גם אחרי הצהריים. אבל ברמה העקרונית זה היה לקח. הוא אמר לי, הוא למד בכל תורה אצל רב שלמה זלמן. והוא אמר שרב שלמה זלמן אמר להם פעם, איך אתם חושבים שאני, כשאני חושב על שאלה בהלכות שבת, פתאום עולה לי איזה הווה אמינא בתוספות בבבא קמא? מה, כל פעם שאני חושב על שאלה אני מעביר את כל הש"סים הראשונים בראש? ממש לא. אלא מה? כשאני למדתי את התוספות בבבא קמא, כבר שם חשבתי שיכולה לצאת משם השלכה לשאלות מהסוג הזה והזה. אם חושבים טוב מה הייתה הווה אמינא, מה המסקנה, מה, כן, אז אני יכול ללמוד מהווה אמינא של תוספות רעיון, שנשאר גם למסקנה, שיכול להקרין על שאלות הלכתיות כאלה וכאלה. רשמתי לעצמי את זה בצד, עברתי לתוספות הבא. כאשר אני נתקל בסוג כזה של שאלות, אמר להם רב שלמה זלמן, אז קופץ לי התוספות ההוא, כי אני כבר רשמתי בראש, כן? רשמתי ליד התוספות הזה שמשם אפשר להביא ראייה, או אפשר לפשוט שאלות מהסוג הזה והזה. וכשאתה לומד כמו שצריך את החומר שבגמרא, ואתה מוציא את התורה שבדבר, אז אתה לא צריך לזכור בעל פה את כל מה שכתוב. אתה מבין שהרעיון מהסוג הזה נמצא שם. אתה לא זוכר אפילו איך ומה. כשתגיע לשם אתה תוציא אותו כבר. ואז זה יכול לקפוץ לך בכל מקום שבו אתה צריך לעשות בזה שימוש. תחשבו על מי שלומד בקיאות, אז הוא נגיד שהוא היה נתקל באותה שאלה של רבי שלמה זלמן, הוא היה צריך לעבור על כל הש"ס עם הרש"י ותוספות נגיד, לצורך הדיון, או עם כל הראשונים אם תרצו, ובכל מקום לחשוב האם משם אפשר להוציא את השאלה, תשובה לשאלה שבה הוא מתעסק. אתם מבינים שזה להקדיש לזה פחות או יותר 100 פעמים חיי בן אדם, לכל שאלה שמגיעה אליך. את העבודה הזאת צריך לעשות כשלומדים את התוספות, לא כששואלים את השאלה. כשאתה לומד את התוספות או את הגמרא, תנסה לחשוב מה בעצם הרעיון שעומד מאחוריו. כשאתה חושב מה הרעיון שעומד מאחורי הדברים, תזכור אותו. עזוב את כל הדברים האחרים, תזכור אותו. ומקסימום תציין רק שזה יוצא מהתוספות ההוא. אחרי זה תגיע לתוספות כבר תצליח להוציא את זה מחדש אם תצטרך. אבל אם כבר צריך לזכור משהו אחד, ומי, כן, הרב עובדיה זה מוטציה, אבל אנשים רגילים לא יכולים לזכור את כל הש"ס עם רש"י ותוספות, ואת כל ה, כן, לא רק זה, את השו"תים וראשונים ואחרונים והכל. אז לכן בני אדם בני תמותה רגילים, אין טעם שישקיעו את משאבי הזיכרון והמאמץ האינטלקטואלי שלהם בלזכור מה הגמרא אומרת, שזה בעצם מה שעושים בלימודי בקיאות. להפך, תלמד מה שעומד, מה הרעיונות שעומדים מאחורי הדבר הזה, ותזכור אותם, לא את מה שכתוב בגמרא. זה היה הלקח שהוא בעצם רצה ללמד אותי אז, ואם אני מתרגם את זה לשפה שאני מדבר היום, אז אני אומר, בעצם זה המימד שהוא התורה שבדבר, שבלימוד. את זה תזכור, כי זה באמת חשוב, וזה יכול להקרין על מצבים אחרים, על שאלות מסוג אחר לחלוטין, שאתה לא תעלה בדעתך שהתוספות ההוא, הסוגיה היא, בכלל קשורים לשאלה שבה אתה מתעסק. אם אתה לא חשבת על זה כבר כשעסקת בהם, לא, בדרך כלל לא תעשה את הקישור הזה. ולכן הרבה יותר נכון לעסוק בלימוד עיון ולזכור את המסקנות העיוניות, ולא להשקיע זמן בלשנן בבקיאות ולעשות חזרות אינסופיות ומתסכלות כאלה כל הזמן כדי לא לשכוח. זה לא מזיק, זה כמובן יכול להועיל, אבל זה הדבר הפחות חשוב. דווקא בו לא הייתי משקיע את עיקר האנרגיות שלי, וזה מה שאמרתי קודם, שבגמרא כתוב למיגרס איניש ועדר למיסבר, נדמה לי שהיום זה הוא אמר לי, המגיש שיעור שלי. הוא חושב שהיום, זה אמירה די מרחיקת לכת מפונוביצ'ר, כן? הוא אומר שדווקא נכון להיום, לדעתו למיסבר איניש ועדר למיגרס. זאת אומרת, אתה צריך להתחיל בללמוד עיון, ורק אחרי זה לעבור לבקיאות. ולמה? אם אתה מיומן בלימוד עיון, אז כאשר תגיע לסוגיה ותלמד אותה בבקיאות, אתה די מהר תגיע למה שעומד מאחורי הדברים בסוגיה. ולכן, יש, במצב כזה יש ערך ללימודי בקיאות. כי אתה תגיע לדברים שהם תורה, כן, בשפה שלי שעכשיו, הדברים שהם תורה והדברים שאותם אתה צריך לקחת איתך או לזכור, מתוך הסוגיה שאותה למדת. אבל אם אתה מקדים את לימוד הבקיאות ללימוד העיון, מה שאתה יכול לעשות זה ללמוד בעל פה את כל הש"ס. אתה לא יודע להוציא את המוץ מהתבן, אתה לא יודע להוציא את הדברים העיקריים שבאמת אליהם צריך לשים לב, והם ישמשו אותך גם בהמשך. ולכן הסדר לדעתי, כמו דעתו, אני מצטרף, כן? הסדר צריך להיות קודם עיון ואחרי זה בקיאות. עכשיו כמובן זה לא שחור לבן, אתה צריך קצת בקיאות כדי להכיר את הגמרא, לראות איך דברים הולכים וכולי, אבל ברמה העקרונית, זאת אומרת, ברגע שאתה כבר יכול ללמוד גמרא, אז הסדר הנכון הוא קודם עיון ואחרי זה בקיאות, ולא ההפך. ככה לדעתי, עוד פעם, תלוי גם בנטיות של בני אדם ובאישורים ובצורות חשיבה, אבל בגדול נדמה לי, אם הייתי צריך לתת המלצה כללית, אני חושב שקודם עיון ואחרי זה בקיאות. אחרי שאתה מיומן בלימוד עיוני, כן?
כן, אז בעצם מה הערך שהרב נותן ללימוד דף יומי?
שאלה עגומה. בוא נגיד, זה אולי לא מבטלים תורה בשעה הזאת ביום.
או לצרף את כל המסכן.
אוקיי, בסדר. הוא התכוון...
לא, אבל אפשר להגיד, זאת אומרת, המסקנה של הרב היא שזה לא לימוד תורה?
נכון, במובנים מהותיים, תראה, אף פעם, זה הרי לא שחור לבן. כשאתה לומד סוגיה, כן יש לך איזשהו רעיון גם מה עומד מאחורי הדברים, גם כשאתה לומד בקיאות. אלא כן, אתה ממש לומד כמו תוכי, פשוט את הגמרא בעל פה. זה לא לימוד תורה בכלל. אבל אם אתה מבין איזושהי הבנה ברמה כלשהי, בסדר, אז זה המימד של התורה שיש לך, אבל ככל שאתה עמיק יותר, אתה תגדיל, תרחיב יותר את התורה שאתה מפיק מתוך הסוגיה. זה, נכון, ברמה העקרונית ללמוד את סדר הדף, מה אמר רבי, מה ענה לו רב, מה קושיה, מה התירוץ, מה זה, ולדעת את הכל בעל פה, זה לא לימוד תורה, לדעתי.
אז הרב, לוודא שהבנתי נכון, בעצם אתה אומר שנגיד למשל, כשאתה לומד את משנה המוכרת הבית, מחר את החצר, בעצם זה בעצמו לא תורה, זה יכול להיות רק הלכה, והדבר שזה תורה הוא שדבר ש...
אני בטוח שזאת הלכה. כיוון שבנסיבות מציאותיות אחרות, יכול להיות שגם פסק ההלכה ישתנה.
למשל,
יש איזושהי הנחה שמי שמוכר את הבית מחר את החצר, יש פה איזושהי הנחה על דעת בני אדם, או הנחה על קשר בין בית לחצר, אבל ההנחה הזאת יכולה להשתנות בחברה אחרת, במקום אחר ובזמן אחר. ואז הפסק יהיה שונה. כך שאפילו הלכה זה לא בהכרח. אבל תורה בוודאי לא. זאת אומרת, כמו שאתה צריך להבין מה עומד מאחורי זה, שאם מכר את הבית אז מוכר גם את החצר. מה ההנחה שבעצם מונחת מאחורי הדברים? זה תורה.
אני משתתף בשני סטורי דאפטומי, אחד פרונטלי ואחד בזום או ביוטיוב, בשניהם המגיד שיעור כן מחפש את העקרונות הכלליים, את ההשלכה ממסכת למסכת, עד לפסיקה של היום, לא שאני נהייתי איזה תלמיד חכם, אבל זה מה שהמגיד שיעור, המגידי שיעור האלה, מנסים לעשות, פרופסור יעקב שפיגל והרב אודי שוורץ, זה מה שהם מנסים להעביר, עד כמה שאני מצליח לקלוט.
לא, 100%, לכן אמרתי קודם, שזה לא שחור לבן, כשלומדים דף יומי או לומדים קיוט, תמיד יש איזושהי רמה, איזשהו מימד של הבנה, אתה לא לומד את זה כמו טוקי, אז לכן יש בזה לימוד תורה תמיד, כל השאלה זה כמה תורה, עד כמה זה משמעותי, מה שאתה מפיק שמה, ובהחלט, אם יש מישהו ששם דגש יותר על ההבנות שמאחורי הדברים, מצוין, אז זה יותר ויותר תורה. ברור שהאמירה הזאת היא אמירה, נקרא לה עקרונית, כן, ברמה העקרונית, אם אתה מדקלן כמו טורקי את מה שכולם אומרים, כן, מה שהתיקון שאומרים בליל שבועות, כן, זה דוגמה קלאסית לביטול תורה. עם ישראל מקפיד על לבטל תורה כל ליל שבועות, וגם לא לישון בשביל זה, בשביל הביטול תורה הזה. ולמה? כי מה שעושים שם זה בסך הכל לדקלם או לקרוא, כמו תפילה, לקרוא איזה שהם קטעים מכל מיני חלקים של התורה, וזהו. לא יודע,
לא, לאנשים מסוימים זה...
לא יודע את מה זה מתקן, אבל לימוד תורה זה לא.
לאנשים מסוימים זה לא ביטול תורה בשבילם, זה מה שהם יכולים לעשות, אז או זה או ללכת לישון.
עדיין ביטול תורה, אבל אם זה מה שהם יכולים לעשות, אז יכול להיות שהם לא יכולים ללמוד תורה. מה לעשות? אז זה עוד לא אומר שמה שהם עושים זה לימוד תורה. רק אומר שהם לא יכולים ללמוד תורה. אתה מזכיר לי את ה... יש תשובה של הבן איש חי, הוא מספר שם בסוד ישרים, בסימן ו' נדמה לי, הוא מספר שם שסבא שלו היה רב של בגדד. גם הוא היה, כן, אבל סבא שלו גם היה רב של בגדד, והגיע שם פעם אחת משולח אשכנזי לאסוף כסף, כן, כדרכם של האשכנזים, הגיע לשם לאסוף כסף, אוקיי? ובאיזשהו שלב הוא התפלל איתם בבוקר וכולי, הוא היה איתם תקופה. והוא פתאום ראה, המשולח הזה, שכל הבתי תפילין של כל הקהילה הם מעוגלים, הם לא מחודדים, שזה פוסל את התפילין. אז הוא בא לסבא של הבן, ככה בן ישחי כותב, הוא בא לסבא שלו, אמרו, תגיד, מה, התפילין פה פסולות. עכשיו, הוא עצמו לא היה מודע לעניין הזה, הם ישבו יחד, למדו את הסוגיה, לא יודע בדיוק מה, הגיעו באמת למסקנה שהוא צודק. בקיצור, קהילת בגדד המעתירה לא הניחה תפילין במשך דורות. דורות שלמים, קהילה שלמה, עם קרקפתא דלא מנח תפילין. לא הניחו תפילין, הניחו תפילין פסולות. אז הבן איש חי ככה שואל שם, הייתכן דבר כזה? זאת אומרת שעילה שלמה לא קיימה את מצוות תפילין, והוא טוען שם באמת טענה מאוד מרחיקת לכת, לא נשמעת לי הגיונית בכלל, אבל זה מה שהוא טוען, הוא טוען, כן, הם קיימו מצוות תפילין, לא יכול להיות שהם לא קיימו מצוות תפילין. אני, אפרופו מה שאמרתי קודם, כן, מה שאמרת שהם לא יכולים ללמוד דיון, באמת, בעיניי הם לא קיימו מצוות תפילין, רק הם אנוסים, בסדר, אוקיי, שוגגים, אנוסים, הם לא אשמים, אבל אתה לא יכול להגיד שהם הניחו מצוות תפילין, אונס עליו כמאן דעבד. זה שאתה אנוס זה אומר שעשית, אונסה כמאן דלא עבד אמרינן, אונסה כמאן דעבד לא אמרינן, זה מחלוקת ריש לקיש רבי יוחנן, כן, אז בן אדם שנתן גט לאשתו, אם הוא לא יגיע י"ב חודש, הוא נאנס ולא יגיע, אנסו אותו, לא נתנו לו להגיע, השאלה אם הגט תקף או לא תקף, אז הטענה היא שאונסה עליו כמאן דעבד, תכלס הוא לא הגיע, מה לעשות? נכון שהוא אנוס, הוא לא אשם, בסדר, אבל להגיע הוא לא הגיע. אז בקיצור, טוב, זה רק אנקדוטה. לענייננו, אז מה שאני בעצם רוצה לטעון, שהלימוד והפסיקה מסדר ראשון, ולאור ההרחבה שעשיתי פעם קודמת, זה בעצם מקרין על השאלה מה זאת בכלל תורה, יש לזה המון השלכות. את אנשים לא ממש מודעים, מבינים, עוד פעם, כנראה לא מסכימים איתי, אבל זאת תפיסתי, אני מאוד נחרץ בתפיסה הזאת, שפשוט לפעמים לא לומדים בכלל תורה, זאת אומרת, הם מתעסקים בדברים וכולם נורא בטוחים שמשקיעים בזה המון זמן וכו', והם לא באמת לומדים תורה, או לא לומדים תורה באופן ממצה, עוד פעם, תמיד יש איזושהי רמת הבנה, אין דבר כזה לימוד בלי הבנה, אבל עדיין צריך להבין שבעצם להגיד לך ללמוד בקיאות זה בעצם... זה בעצם להגיד לך ללמוד פחות תורה. זה העיקרון. לפעמים צריך, יש מצבים מסוימים שבהם אתה עדיין צריך את הבקיאות כדי להתקדם ברמה העיונית, אין בעיה, על זה אפשר להתווכח. אבל זה עדיין מכשירי מצווה. זה לא הופך את זה לתורה. זה רק מכשירי מצווה שאי אפשר בלעדיהם. יש עוד סיפור שאני נזכר עכשיו. היה איזה, פעם השתתפתי, כשהייתי בבני ברק, אז השתתפתי במסגרת שנקראת מאתרי שביעי. יהודי בשם בוימרינד, איזה אברך נמרץ וצעיר ונמרץ. היה לו יוזמה כזאת, בכל הארץ היו קבוצות שלמדו בסופי שבוע. עוד פעם, מין סדרים להצלת העולם כאלה. למדו בסופי שבוע, מחמישי בערב עד מוצאי שבת, היו צריכים לצבור מספר מסוים של שעות, קיבלו מלגות וכולי, והם למדו, הם למדו 4 דפים כל סוף שבוע, ואז אחרי 3 שבועות, בשבוע הרביעי עושים חזרה על 12 הדפים, אז 12 דפים בחודש, אחרי 3 חודשים, בחודש הרביעי עושים חזרה 36 דפים וכן הלאה. וככה ממשיכים ומכסים מסכתות ונבחנים עליהם וכולי. אז אני לא יצא לי ללמוד קודשים, אז הצטרפתי אליהם לזבחים מנחות. זה היה ככה איכשהו הצלחתי להתחיל לגעת בזבחים ומנחות. וזה היה קבוצות בכל הארץ. ואחת בשנה הוא היה עושה דינר, אבל מה שהיה יפה שם זה שהדינר לא היה לתורמים, הדינר היה למשתתפים. את האנשים שהשתתפו במסגרת הזאת, אז פעם אחת הייתי שם, והוא הביא לשם את הרב קרייסווירט, זה הרב מבלגיה, כן, היה תלמיד של הרוגצ'ובר, גאון מדהים, והיה הרב מיכל זילבר, כן, הרב קרייסווירט כבר נפטר, הוא היה כבר אז בן כמעט 100, ומיכל זילבר שהיה הרבה יותר צעיר, והם שניהם דיברו שם, נתנו ככה שיעור, שיחה בדינר הזה, בסעודה הזאת. אז התחיל הרב קרייסווירט, והרב קרייסווירט, היה שם מעמד שאני לא אשכח אותו לעולם. היה מתן תורה ממש. אז הוא עמד שם שעה, משהו כמו שעה, ודיבר בקצב של ירי צרורות, של מקלע, כן? בלי להחזיק דף ביד, ומה שהוא עשה, קודם הוא ציטט את הגמרות מהחל ועד כלה, רשי בשורה הרחבה השלישית מלמעלה, ומצטט את כל רשי, עובר לרשבה, עובר לגמרה, תוספות, גמרה שם, גמרה פה, בלי להחזיק צטלה ביד, כלום, הכל בעל פה, בקצב אש, שעה שלמה. עכשיו בסוף השעה, כבר, הראש שלנו הסתובב מלשמוע את זה, אני לא יודע איך הוא הצליח להגיד את זה, אבל הראש שלנו הסתובב מלשמוע את זה. ואז בסוף השעה הוא אמר לנו, תראו, אתם בטח חושבים שאני עושה את זה כדי לעשות עליכם רושם, כן? כשהוא אמר את השיעור, גמר את השיעור. הוא אומר, לא, זה תצוגת תכלית, כן, זה שפה צבאית, הוא לא השתמש בשפה, הוא אמר, זה בעצם תצוגת תכלית. באתי להראות לכם לאן אתם צריכים להגיע. זה המטרה שלי. ואז הוא דיבר על זה, שאיזה אבסורד זה שבישיבות משקיעים שנה שלמה ב-10-15 דף, ואיפה, איך תדעו שעס אחרי זה עם הראשונים, ולא תצליחו, לא תדעו שום דבר. וכמה שנים בישיבה אתם יוצאים צורבה מדרבנן והארץ מדאורייתא. אז כן, איך זה, איך אפשר להתפתח או לצמוח בתורה בצורה כזאת. ככה סיים את ענייניו, וזה באמת היה, זה היה מכה על הקודקוד, במיוחד לי כמי שמאוד מאמין בלימוד עיון, אבל הוא, מטרתו הייתה כמובן לחזק את המאתרי שביעי, שזה לימוד בקיאות, זה לימוד עם הספקים יותר וכו'. ואז קם רבי מיכל זילבר, שהיה יכול להיות בן, אולי אפילו נכד שלו. הוא אמר במחילת כבודו של הרב קרייסווירט, אני חייב לא להסכים, דפק ככה על הסטנדר, אמר, אני חייב לא להסכים. ואגב, רבי מיכל זילבר היה, נדמה לי, מגיד השיעור הראשון של דף יומי. הוא העביר את זה בהקלטות, בטייפים, שהיו עוברים ממקום למקום עוד בתקופת הטייפים. וזה היה עובר, הוא היה מקליט שיעורי דף יומי, וזה היה עובר בטייפים לכל מיני מקומות, עוד לפני כל האמצעים האלקטרוניים והאינטרנט והאמפיים וכל הדברים האחרים. אבל הוא דיבר שם דווקא לכיוון ההפוך, לא לכיוון של הבקיאות. הוא אמר שהוא לא מקבל את הביקורת של הרב קרייסווירט, בגלל שזה לא תפקידם של הישיבות. תפקידם של הישיבות, זה להרגיל את האנשים בלימוד עיוני, להקנות להם מיומנויות של לימוד עיון. זה התפקיד של הישיבה. אתה נמצא בישיבה כמה שנים, כשהמטרה היא לא לרכוש היקף, ממש לא. בשביל זה יש לך את כל החיים. בבני ברק, כן, שאתה נשאר אברך כל החיים, וגם אם לא, לא משנה, אז תעשה את זה בקצב נמוך יותר. אבל בשביל זה יש לך את כל החיים. מה שאתה צריך לעשות בישיבה זה לקנות כלים ללימוד עיוני. זה מה שצריך לעשות. ואם עושים את זה ב10-15 דפים בשנה, לא נורא, אם זה מה שצריך, אז תעשה את זה בקצב הזה. העיקר שאתה מפנים או לומד או מקבל את המיומנות של ניתוח ולימוד עיוני. אחרי זה, כשאתה מקבל את הכלים האלה ואתה מגיע לרמה טובה, עכשיו אתה יכול ללמוד כל החיים, ואז כמובן אתה צריך גם להספיק ולדעת את כל השס, הכל נכון. אבל קודם כל אתה צריך לרכוש את הכלים. כשההנחה שלו מאחורי הדברים האלה, ואני מאוד מזדהה עם מה שהוא אמר שם, ההנחה שלו מאחורי הדברים האלה, זה שהישיבה לא בכדי נמצאת בתחילת הדרך. אחרי שאתה מקבל את הכלים העיוניים, אתה באמת יכול לרוץ כמו שהרב קרייסוויר אמר.
הרב, לא שמעת?
שנייה אחת, כשאתה תרוץ על סוגיות, די מהר, אתה לא תצטרך הרבה זמן, כדי להבין מה המוקדים העיוניים שעומדים מאחורי הדברים שבסוגיה. ולכן אתה יכול להרשות לעצמך כבר ללמוד בקיאות או ללמוד בצורה יותר מהירה. עוד משפט רגע, אני פעם בירוחם עשיתי שני זמני קיץ, עשיתי ניסוי עם החבר'ה, אמרתי להם, תראו, בואו נלמד עיון עמוד ביום. אבל עיון, לגמרי עיון, עמוד ביום, שלושה דפים בשבוע או משהו כזה, ולאורך זמן קיץ אפשר לחסות, לא יודע מה, 40 דף, 50 דף, לא יודע כמה שזה יצא, משהו כזה. אז פעם אחת נדמה לי גמרנו את כל מסכת ברכות, ופעם שנייה גמרנו את החצי השני של גיטין, מפרק שישי והלאה. אוקיי, בלימוד עיון, ממש. ממש ניסיתי להראות להם שאפשר לגמור עמוד שלם שמכיל כמה סוגיות עיוניות, בשיעור אחד של שעה וחצי, אבל אני רק אומר להם את הנקודות העיוניות המרכזיות, בלי להגיד להם את כל חילוקי הראשונים, ובלי להיכנס לדקדוקים ולכל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו בסך הכל אנחנו נוגעים בכל הנקודות, שגם אם תישאר עוד שבוע לסוגיה הזאת, לא יתווסף לך הרבה. אולי פרטים, אולי עוד חילוקים, אבל בגדול, אתה יכול להגיע לנקודות העקרוניות מאוד מהר, אם אתה מיומן בלימוד עיון. ובמובן הזה, אני חושב שזה היה לקח מאוד מאוד חשוב, כי זה היה איזשהו רמז למה הם אמורים לעשות בהמשך החיים. זה שאתה כבר מיומן עיונית, אתה באמת יכול לרוץ מהר יותר. והבעיה, כמו שאמר מיכל זילבר, זה שאנשים לומדים כל החיים כמו שהם למדו בישיבה. באותו קצב ובאותה צורה, וזה באמת לא בסדר. את ההמשך אתה צריך לעשות בקצב אחר, כי אתה כבר מיומן, ואתה יכול להגיע לנקודות העיוניות די מהר. והטענה שלי שם הייתה שזה בעצם 80-20. כי אנחנו מקדישים 80% מהזמן ל-20% מהחומר. זה טעות. תקדיש את 20% מהזמן ל-80% מהחומר הראשון, ותעבור הלאה. זה בסדר גמור. אחרי זה, בפס השני, כן, בסבב השני, תנסה להשלים את האחוזים הנותרים, או כבר תגיע לזה בדרכים אחרות. אבל אתה יכול להגיע ל-80% מהחומר ב-20% מהזמן, אם אתה מיומן. כל השאר אחרי זה, זה כבר ליישב קושייה כזאת, לעשות חילוק כזה. אז כן, זה לא מזלזל בזה, זה דבר חשוב. אבל זה כבר הגיהוץ הסופי של הסוגיה. את העקרונות אתה יכול להגיע אליהן די מהר. וזה, אני חושב, לקח מאוד חשוב, והוא קשור למה שהגדרתי קודם בתור ההגדרה של תורה. מה זאת תורה? כן, הייתה הערה קודם.
כן, שמעת אולי על הפתגם שגנב אינו מי שיודע לגנוב, אלא מי שגונב, אז כמו כן, למדן אינו מי שיודע ללמוד, אלא מי שלומד. אז בדרך כלל אנחנו קוראים שישיבה זה לא מקום ללמוד איך ללמוד בעצם, אלא מקום ללמוד וזהו.
לא, זה הטעות, טעות גדולה. בישיבה אתה לומד איך ללמוד, חוץ מזה שאת הסוגיות שאתה למדת, אז אתה גם הרי לומד. נכון? אתה לומד אותם בעיון. אבל המטרה היא לא בכלל לא לקנות את הידע שאתה מקבל שם, אלא את הכלים העיוניים. ולמה? כי אחרי שיש לך את הכלים האלה, כל החיים תוכל ללמוד. אז אתה משלם במחיר שכמה שנים אתה באמת פחות לומד, אבל זה מכשיר כדי שכל החיים, אתה גם לומד שם עוד פעם, כי אתה לומד עיון, אתה לא מכסה הרבה חומר, אבל זה מכשיר שיציל לך את הלימוד של כל החיים. ואם אתה לא תעשה את זה, אז כל החיים אתה לא תלמד, לא שכל החיים אתה תלמד במקום ללמוד איך ללמוד. לא, אתה לא תלמד כל החיים, כי אתה לא יודע ללמוד. זה בדיוק הנקודה. האמירה הזאת, או היישום הזה של האמירה הזאת, בעצם מתעלם בדיוק מהנקודה הזאת של מה זאת תורה. אתה לומד כל החיים, אתה לומד את הסוגיות, אבל אתה לא באמת, זה לא נקרא ללמוד. אתה עובר המון דפים. כן, זה הבדיחות על הדף יומי, אתם מכירים את הבדיחה. יש בסוף בסוף המסכת יש את הנוסח של הסיום, יאמר זה ויועיל לשכחה. מכירים? צריך להגיד את זה וזה יועיל, כן, שלא תשכח. אז בישיבות הבדיחה, הרי בישיבות אף פעם לא מסיימים, נכון? זה מי מסיים מסכת? אף אחד לא מסיים מסכת, זה אלא בלבטים מסיימים מסכת. אז בישיבות הבדיחה זה הולכת ככה, מה זאת אומרת יאמר זה ויועיל לשכחה? יועיל לזיכרון, מה זה יועיל לשכחה? אז התשובה היא כזאת, כשאתה לומד את דף ג' אתה שוכח את דף ב', כי זה דף יומי. אתה לומד את דף ד', אתה שוכח את דף ג', לומד את דף ה', שוכח את דף ד'. איך תשכח את הדף האחרון של המסכת? אין דף אחריו. יאמר זה ויועיל לשכחה. זאת אומרת, אם תגיד את זה, זה יועיל שתשכח גם את הדף האחרון, ואז תוכל לעשות סיום מסכת בהידור. כן? סיימת את המסכת, סיימת אותה במובן המילולי. זאת אומרת, חיסלת אותה. עד הדף האחרון ועד בכלל. טוב, זה כמובן בדיחות וקצת מרושעות אפילו, אבל יש בהם משהו. כמו כל
בדיחות. טובות, טובות.
מה?
בדיחות טובות.
כן. בדיחות טובות בדרך כלל יש בהם משהו, גם אם הן מרושעות, או אולי אפילו בעיקר אם הן מרושעות. אם אין בהם משהו, אז זה לא מצחיק. כשמשהו הוא מצחיק, זה אומר שהוא תפס נקודה נכונה, כמו קריקטורה. קריקטורה מגדילה מאוד, אבל היא מגדילה משהו אמיתי. אם היא תעשה סתם משהו שהוא לא נכון, זה לא קריקטורה, זה סתם שטות. טוב, זה לענייננו, זה לגבי...
אז רק להבהיר, לימודי הלכה, נגיד. זה לא נמצא בכלל בגדר הזה? איפה זה נמצא כאן במקום הזה?
שאלה מה אתה קורא לימודי הלכה? אני לא מכיר במושג הזה לימודי הלכה. כל לימוד הוא לימוד הלכה. כשאתה לומד סוגיה, זה צריך להסתיים במסקנות ההלכתיות של הסוגיה.
אוקיי, אז מי שלומד בקיאות עדיין יכול להגיע לפחות לזה.
לא הבנתי.
גם ברמה שטחית שאתה לומד נגיד קיאות ואתה לומד אפילו דף ליום, אתה עדיין יכול לצאת עם כמה דינים שאתה אוסף על הדרך.
זה לא לימוד תורה, נכון? אתה יכול להגיע, ודאי, זה אתה עוסק. נגיד, אתה לומד את השולחן ערוך עם הנושא כלים, לדעת מה לעשות. זה לא לימוד תורה, זה לימוד הלכה.
למה זה לא נכנס לגדר של אימאז?
כי אין שם אימאז. השולחן ערוך לא תמצא בשום מקום אימאז.
לא, אתה יכול לחלץ משם.
בשולחן ערוך אף פעם אתה לא תמצא משפט כזה שאם יש חזקה, אז נטל הראיה עובר מהתובע לנתבע. לא יופיע משפט כזה. מה שיופיע זה שיש חזקה, שאדם לא פורע תוך זמנו. או שאדם שטוען בתוך הזמן שפרוע לא נאמן. בדיוק כמו בגמרא. להפך, בגמרא מופיע יותר, כי בגמרא יש עוד משא ומתן, יש דיונים, אז בגמרא...
אדם רואה דין, נגיד, שפרי שניתן עליו מים, והיה דעתו של הזה, אז זה ראוי לקבל תרומה. וזהו, זה מה שהוא הבין והמשיך הלאה. אין פה איזה אימאז כזה?
לא, זה בסדר, זה האימאז. בקבלת תרומה אין פה משהו מעבר לזה, כי לפחות אני לא מצליח למצוא עוד משהו מעבר לזה. אם דבר נופל עליו משקה והוא מכשיר אותו לקבל טומאה, בסדר גמור, זה עיקרון הלכתי בהחלט. עכשיו, המסקנה ההלכתית היא שעגבנייה שנרטבה במיץ תפוזים מקבלת טומאה. זה לא תורה.
כן, אז אני בא להצביע שגם...
זה שכאשר יש אוכל שנפלו עליו משקים, אז הוא מוכשר לקבל טומאה.
וזה אפשר להבין גם ברמה השטחית. כלומר, אפשר להגיד שהוא הבין את האימא אז גם ברמה השטחית של זה.
נכון, נכון. למרות שגם שם יש רבדים יותר עמוקים.
נכון, נכון, זהו. אם לא היו רבדים, אז לא הייתי מצביע על כלום. אני אומר, יש רבדים ועדיין ברמוד השטחי, אנחנו יכולים להגיד שזה נכנס את רואה, אז גם...
כל דבר, לא רק בזה. בכל דבר, אין, בן אדם, אני לא מצליח לדמיין, בן אדם שלומד בלי להבין כלום. ברור שיש לו איזושהי רמת הבנה גם מעבר לפירוש המילולי של המשפט שהוא למד. לכן תמיד יש איזשהו מימד של תורה, לא צריך להיסחף מה שאני אומר, אני תיארתי פה שני קצוות או שני כתבים, אבל זה ברור שזה כתבים תיאורטיים, זה לא כתבים אמיתיים. בפועל, כל אחד שלומד, לומד עם קצת הבנה. כל השאלה זה עד כמה הוא קרוב לקוטב של הבקיאות שהגדרתי שהוא לא תורה, ועד כמה הוא קרוב לקוטב של העיון. אז איפה שהוא נמצא באמצע, ככה זה מידת התורה שהוא לומד. בסדר, זה לא ברור ש... לא טוען שכל מי שמשתתף בשיעור דף יומי הוא מבטל תורה. יש כאלה שכן.
הרב, אם אני לא טועה, השיטה של הרב עובדיה, באמת לבעלי בתים, לא לאנשי ישיבות, היא ללמוד דווקא רק הלכה, או להתחיל בהלכה, בשביל שנדע איך להתנהג ביום יום.
אבל הרב עובדיה, אני חושב שהוא כמעט הסמל של מי שלא מסכים למה שאני אומר כאן. הרב עובדיה ואלה שהולכים בשיטתו, בניו, או משנה. הם תופסים שהמטרה של הלימוד זה בעצם ההלכה, השורות התחתונות זה התורה מבחינתם.
אוקיי, אז זה מה שאני מנסה להבין, למה הרב לא מסכים עם זה בעצם? למה... זאת אומרת, כשבן אדם רוצה, כשבן אדם לוקח שולחן ערוך, או לוקח, לא יודע, ילקוט יוסף, בסופו של דבר הוא רוצה לדעת איך להתנהג לפי ההלכה.
לדעת איך להתנהג.
איך זה לא נחשב לימוד תורה?
אומר, לדעת איך להתנהג זה בסדר גמור, אבל זה לא לימוד תורה, זה לימוד הלכה. דיברתי, היה לנו, גם פה, גם בסדרה הזאת דיברתי, בעצם לא כל כך מזמן, על הלכות דרבנן, ושם נכנסתי יותר לעניין של ההבדל בין הלכה לבין תורה. יש לי שני, אפשר לקרוא באתר בשני טורים, 582 ו-583. אפשר לראות שם פירוט קצת יותר של
העניין. אז אם זה לא לימוד תורה, מה זה?
זה שאין שוגג בדרבנן?
זה מכשיר מצווה. זה מכשיר מצווה.
לא, רגע, רגע. אם זה לא לימוד תורה, זה מכשיר מצווה?
כן. זה מכשיר מצווה, כי אתה לומד כדי לדעת מה לעשות. הבאתי לזה כמה וכמה ראיות. נגיד, נשים חייבות ללמוד גם את הלימוד הזה, נכון? את צריכות לדעת מה לעשות. אבל אנשים פטורות מתלמוד תורה. אז איך זה יכול להיות? אם זה לימוד תורה, אז נשים חייבות בלימוד תורה, בדיוק כמוני וכמוך. גם הן צריכות לדעת מה לעשות.
השאלה, האם יש פה היררכיה שמה כדאי לעשות ומה כדאי להתחיל?
לא, לא היררכיה, זה לא תורה. לא שזה פחות תורה, זה לא תורה.
אז מה אתה, מה אתה אומר למי שמתחיל?
אומר, הרב עובדיה אומר אחרת, אתם, אל תסמכו עליי, אם שכנעתי אתכם שכנעתי, ואם לא, אז לא. אבל זאת, זה ככה אני, זאת טענתי.
אז מה, לבן אדם שמתחיל אתה אומר לו ללמוד בעיון או ללמוד הלכה כדי שהוא ידע מה
לעשות? ללמוד קצת, לא, הלכה זה משהו אחר, זה לדעת מה לעשות, לא קשור ללימוד תורה. זה לא מתחרה אחד בשני. צריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות, וצריך ללמוד תורה, שני הדברים.
עכשיו יש לו שעה ביום, הוא מתלבט מה ללמוד ומה לא.
אז אני לא יודע, יכול להיות שהוא צריך ללמוד קודם כל לדעת מה לעשות. אבל אז הוא מבטל תורה, אבל הוא ידע מה לעשות. זה לא קשור.
כשהוא לומד הלכה זה נקרא ביטול תורה?
מה?
כשהוא לומד הלכה זה נקרא
ביטול. כשאתה לומד, כשאתה עוסק במכשירי מצווה זה לא ביטול תורה. כשאתה בונה סוכה זה ביטול תורה?
לא, אז
אני... בסוכה זה ביטול תורה, עזוב בונה. אתה יושב בסוכה זה ביטול תורה? לא, אתה מקיים מצווה, מה זאת אומרת? אתה חייב לשבת בסוכה. עכשיו ברור, בשביל לשבת בסוכה אתה צריך לבנות אותה גם, נכון? לא רק שאתה צריך לבנות אותה, אתה צריך גם ללמוד מה ההלכות שנוגעות לבניית הסוכה. כל אלה זה מכשירי מצווה. כשאתה עוסק בהם, אתה פטור מלימוד תורה. אתה צריך לדעת...
רגע, אבל
כש... בסדר גמור.
בדיוק, אבל כשאני עוסק במכשיר מצווה, אני מקיים מצווה?
לא. שיטת הרמב״ם אולי כן, יש על זה קצת דיונים, כי מי שעוסק במכשיר מצווה פטור מן המצווה, זה כאלה שרוצים לטעון שמכשיר מצווה הוא בעצם תחילת קיום המצווה עצמה. אבל תפיסה הפשוטה, בניית סוכה היא לא מצווה, הישיבה בסוכה זה המצווה.
אז זאת אומרת, אז כביכול מה שהרב אומר זה שלא רק שאני לומד על הלכות, זה לא, לא רק שזה לא לימוד תורה, אלא זה גם לא מצווה, בגלל שזה רק מכשיר מצווה.
למה שזה יהיה מצווה? איזה מצווה זה יהיה? אם זה לא מצווה תלמוד תורה, איזה מצווה זה יהיה? מצוות ישיבה בסוכה. מצוות ישיבה בסוכה זה לשבת בסוכה, לא לבנות סוכה.
לא, לא, שוב, אני חזרתי עכשיו ללימוד הלכה.
כן, אני גם מדבר על לימוד הלכה.
כן.
איזה מצווה אתה רוצה שזה יהיה? לא הבנתי. אם זה מצוות לימוד תורה, זה הוויכוח הקודם. אני טענתי שלא, אבל עוד פעם, הרבה טוענים שכן. כולם כמעט טוענים שכן. בסדר? זה דבר אחד. אבל אם אתה מקבל את התפיסה שלי שזה לא מצוות לימוד תורה, זה איזה מצווה זה יהיה כן. אין מצווה אחרת. זה מכשיר מצווה כדי לדעת מה לעשות.
הרב, הרב.
לא דבר שצריך לזלזל בו. מכשירי מצווה זה דבר מאוד חשוב. בלעדיהם אי אפשר לקיים את המצוות.
הרב, אולי אפשר להבהיר את מה שהרב אומר באלגוריה, אני לא חושב שזה אלגוריה, זה אותו דבר, אבל נניח לשיטת הרב שזה אלגוריה, אם היינו מדברים על לימוד מוסר, כן? אדם לומד, רוצה ללמוד מוסר, אבל הוא לומד רק, אם הוא ילמד רק את מה צריך לעשות, אתה צריך לשמור על חוקי התנועה, אל תעבור באדום, אבל אין לו שום מושג בבית הנפשי של העניין, שום קשר לזה גם לא מבין, והוא גם לא מחפש להבין. אז ברור שהם אומרים, אתה לא לומד מוסר, אתה לומד איזה שם כללי עשייה שלא תקבל רפורטים בכבישים, אבל זה לא לימוד מוסר. אז באלגוריה או לא באלגוריה, ככה גם בלימוד תורה, אם אתה לומד רק את ההלכה, אז צריך לעשות את זה, אבל זה לא קשור באמת ללימוד תורה, למרות
זאת אנלוגיה מעניינת, אני צריך לחשוב עליה קצת, אני לא לגמרי בטוח באנלוגיה הזאת, כי השאלה היא האם ללימוד מוסר יש ערך, או שהערך הוא רק להתנהגות מוסרית, רק צריך ללמוד כדי לדעת איך להתנהג.
אבל לשיטת הרב שגם מוסר בצד ההלכה הוא ודאי רצון השם, אז הרב לא פוסל לימוד מוסר כדבר חשוב לאדם עובד השם.
אם אתה מדבר על זה במשקפיים תורניות, אז ודאי שאתה צודק. משקפיים תורניות, אז ברור, אתה לומד את רצון השם, זה ברור. אבל אם אני מדבר עכשיו, חשבתי שאתה מתכוון לעשות אנלוגיה ממה שיגידו מחוץ לעולם התורה.
לא, לא מדבר על מוסר חילוני והומניסטי. מדבר על מוסר בהסתכלות שלנו.
כן, אני מסכים.
אני חושב שיש אפשר מקום להפריד בין נגיד מוסר או דברים שיש לנו היגיון כמו משפטים, שם באמת יש הבדל בין המקרה לבין האם אז, אבל בדברים של נגיד גזירת הכתוב, נגיד שההיגיון שלנו לא לגמרי תופס אותם, רק ברמת הכלל, אז איפה מתחיל האם אז ואיפה, סליחה, איפה מתחיל רק המקרה הפרטי ומתי זה הופך לאם אז? יש לנו איזושהי הגדרה שאנחנו יכולים להחזיק אותה?
אני אגיד כמה דברים על זה. דבר ראשון, יש הבדל בין גדר לטעם. זאת אומרת, כשאתה בודק את הגדר של הלכות טומאה וטהרה, אני חושב שהזכרתי פעם, למה הבריסקרים נורא אוהבים קודשים וטהרות? הם לומדים בעיקר קודשים וטהרות. כי שם אין לנו סברות. זאת אומרת, הבריסקרים הרי האידיאולוגיה שלהם זה שהם שואלים מה ולא למה. ובתחומים אחרים של התורה, אז יש לנו איזה אינטואיציות על מהו הלמה. ולכן מהר מאוד אנחנו גולשים לשאלות שלשיטת הבריסקרים הן לא חוקיות, זה לא חלק מהלימוד תורה שלנו. כי אנחנו צריכים לשאול רק מה כתוב בתורה ולא למה. למה זה תאי מדקרא, זה לא מתעסקים עם זה. בקודשים ובתארות זה קל להתנהל באופן כזה, כי אין לנו איזשהם הבנות אינטואיטיביות, צברות, אלא זה הכל נתונים ואנחנו משחקים במתמטיקה או בלוגיקה. אז שם זה נהדר, כי שם אפשר לשאול מה בלי למה. לכן הם עוסקים בעיקר בקודשים ובתארות. אבל זה כמובן אשליה. למה זאת אשליה? בגלל שאין מה בלי למה. אם אתה לא יודע את הלמה, אתה גם לא יודע את המה. וכשאתם מסתכלים על כל שטיקל של רב חיים, שמנתח את המה, במרכאות, הוא מלא בלמה. מלא בלמה. אוקיי? אתם לא יכולים להגדיר מה הגדר שלפי הרמפה ומה הגדר לפי הרייבד, או אם זה דין בחפצה, או דין בגברה, או פה, או שם, בלי לנסות ולהבין את הלמה. הרי איך אתה יודע להגדיר את ההלכה אם אין לך שום מושג מה הרעיון שעומד מאחוריה? הכללות, אפשר לעשות הכללות, כן, הדוגמה הקלאסית שאני מביא לעניין הזה, 3, 5, 7, מה המספר הבא בסדרה? אחרי 3, 5 ו-7, כן, בחינה בפסיכומטרי. מה המספר הבא?
17 ושליש.
אוקיי, אז יש כאלה שכבר מכירים, אבל פה יש תשובה פשוטה יותר, הדגמה פשוטה יותר. אפשר להגיד 9, כי זה אי-זוגיים. אפשר להגיד 11, כי זה הראשוניים. 3, 5, 7, 9 הוא לא ראשוני. 3, 5, 7 ו-11. במילים אחרות, אם אתה לא יודע בסדרה 3, 5, 7, אתה לא יודע אם זה סדרת הראשוניים או סדרת האי-זוגיים, אתה לא באמת יודע מה הסדרה שבפניך. ואחת האינדיקציות זה שאתה לא תוכל לכתוב את המספר הבא בסדרה. ולכן לטעון שאני רק דן במה ולא בלמה זה שטויות. אין, המה נגזר מהלמה. אם אתה לא יודע את הלמה, איך תדע את המה? למה אתה מחליט שההכללה היא כזאת ולא הכללה כזאת? כי זה נראה לך הגיוני וזה לא נראה לך הגיוני. זאת אומרת שההיגיון שלך כן מעורב גם באותם תחומים שבהם נדמה לך שאין לך היגיון. וכאן אני מגיע לתשובה לשאלה שלך. בקודשים ובתארות או בתחומים, מה שקוראים גזרות הכתוב, יש לנו בהחלט אינטואיציות. גם שם. יש לנו בהחלט אינטואיציות. רק האינטואיציות האלה הרבה פעמים קשה לנו לנסח אותם, וברור שזה לא מתקשר לנו לפגיעה באדם אחר, או שמירה על חברה מתוקנת, או הדברים שאנחנו נורא רגילים אליהם. אבל כן יש לנו אינטואיציה, איך, מה ההגדרה כן נכונה למקרים שראינו, ומה תהיה הגדרה לא נכונה. יש הגדרות שאתה שומע בקודשים ובתארות, אתה אומר, לא, זאת לא ההגדרה. למרות שזה גם אומר, מסביר את כל המקרים. כן, אבל זה לא נכון, זה לא הגיוני. זאת לא ההגדרה. מה שזה בעצם אומר, שגם בתחומים הגזרות הכתוב האלה, יש לנו איזשהן אינטואיציות. הן לא מומשגות, לא מנוסחות הרבה פעמים, אבל יש, אנחנו כן מבינים משהו מאחורי הדברים האלה. ולכן, כאשר אנחנו מסתכלים על הקבלת טומאה, כן, הכשרה לקבל טומאה, או שאלות מן הסוג הזה, יש פה איזשהו מימד של הבנה מאחורי זה גם כן. למרות שזה נראה לכאורה דברים שהם לגמרי מנותקים מהעולם שלנו. העובדה שיש סברות נכונות וסברות לא נכונות, גם בקודשים ובתארות. יכול לבוא מישהו ולהגיד סברה, היא מסבירה את אותו עיקרון שעליו אנחנו מדברים, ואני מציע סברה אחרת. בסדר, אבל אם זה מסביר את כל העובדות, אז גמרנו את הסיפור, יש פה שתי סברות, אין לנו דרך להכריע מי צודק. אבל לא, יש. יש לי תחושה שאני צודק ואתה לא. על מה מבוסס לתחושה הזאת? הרי שנינו מסבירים את כל המקרים. זה מבוסס על זה שיש לנו איזושהי תפיסה אינטואיטיבית של מה נכון ולא נכון, גם בתחומים האלה. טוב, אז אני רוצה לעבור הלאה. אז בעצם זאת המשמעות של המושג תורה. אולי עוד תוספת קטנה לעניין הזה, אני לקח לי הרבה יותר זמן ממה שתכננתי. עוד תוספת קטנה לעניין הזה, כן, כשדיברנו על שינויים בהלכה, בסדרות אחרות, למשל בגדי הים, אז בעצם גם הוא מתקשר להגדרה הזאת שהבאתי כאן, להגדרה הזאת של תורה. מה בעצם אומר משל בגדי הים? אתה רוצה, נגיד, משל בגדי הים, קבוצת אנשים הולכת עם בגדי ים במדבר, ואיזשהו שלב מגיעים לאזור קר, אז קבוצה, תת קבוצה אחת אומרת, אנחנו ממשיכים ללכת עם בגדי ים, כי מסורת אבותינו בידינו. מה, הם הלכו עם בגדי ים, אף אנחנו נמשיך ללכת עם בגדי ים, למרות שיהיה לנו קר. קבוצה אחרת של האנשים אומרת, לא. מה, אבותינו הלכו עם בגד שמתאים למזג האוויר? גם אנחנו נלך עם בגד שמתאים למזג האוויר, ולכן הם ילבשו חם. אבל הם ילבשו חם לא כי אין להם כוח שיהיה להם קר, או כי הם לא נאמנים למסורת, אלא שהם נאמנים לפרשנות אחרת שהם נותנים למסורת. המסורת היא לא שצריך ללכת עם בגדי ים, המסורת היא שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. יש לנו ויכוח מה אומרת המסורת, זה ויכוח פרשני. אבל אחרי שכל אחד מגבש את עמדתו לגבי מה שאומרת המסורת, שתי הקבוצות האלה הן נאמנות למסורת באותה מידה. יש להם רק ויכוח מה המסורת אומרת. אני עושה את זה בקצרה כי כבר דיברתי על זה בסדרות אחרות, אני מניח שרובכם או כולכם כבר מכירים. אם תסתכלו קצת על הלוגיקה של העניין הזה, אז תראו שבעצם הוויכוח בין שתי הקבוצות האלה, זה ויכוח על המרכיב של התורה בתוך המסורת. המסורת לא אומרת ללכת עם בגד ים במדבר. היא גם לא אומרת ללכת עם בגד חם, או עם בגד ים באזור הקר. מה שהמסורת אומרת זה רק את האם אז. ואת אם מזג האוויר הוא כזה, אז תלך עם בגד שמתאים למזג האוויר. עכשיו הנתון יהיה שמזג האוויר הוא כזה, המסקנה ההלכתית תהיה עם איזה בגד צריך ללכת. אבל התורה שבדבר זה לא ההנחה העובדתית על מזג האוויר, ולא המסקנה עם איזה בגד צריך ללכת. אלא הכלל שאומר שהבגד צריך להתאים למזג האוויר, או שהבגד לא צריך להתאים למזג האוויר, אלא תמיד להיות בגד ים, לא חשוב. אבל הוויכוח פה הוא בדיוק בשאלה, במרכיב הזה, שהוא מרכיב התורה שבעניין. ויש לו השלכות לוויכוח הזה במסקנות. כן, ההנחות משותפות. המזג האוויר הוא קר לכל, היה חם, ועכשיו הוא קר, זה נכון לכל הדעות. על עובדות אין ויכוח. איפה הוויכוח? הוויכוח הוא על עקרון הגשר, על האם אז. יש כאלה שטוענים שעקרון הגשר זה פונקציה קבועה, תמיד עם בגד ים, בלי קשר לנסיבות של מזג האוויר, ויש כאלה שאומרים לא, בגד צריך להתאים למזג האוויר. אז הוויכוח הוא על עקרון הגשר. ההשלכות של הוויכוח זה, יש לנו ויכוח, מה לעשות בפועל? האם ללכת עם בגד ים או ללכת עם בגד חם? אבל התורה שבדבר זה לא שעכשיו מזג אוויר חם, ולא שמזג אוויר קר, סליחה, ולא שעכשיו צריך ללכת עם בגד ים לקבוצה הזאת, או עם בגד חם לקבוצה השנייה, אלא האם אז. זה התורה שבדבר, והוויכוח הוא שם. הוויכוח הוא על התורה. לכן גם ויכוחים על שינויים, ויכוחים על פרשנויות, כל הוויכוחים, כל מה שהוא בעצם לשד הלימוד העיוני, כן, התורף של הלימוד העיוני, העיקר, הליבה של הלימוד העיוני, זה הכל מרכיבי התורה שבדבר, תמיד. כל ההגדרות שאנחנו מציעים, כל הוויכוחים שיש לנו, הם לא ויכוחים על עובדות. כמעט ואין ויכוחים על עובדות. ברוב המקרים זה ויכוחים על עקרונות גשר, שכמובן בסופו של דבר מולידים גם ויכוחים בהלכה, במסקנה ההלכתית. כי כל עקרון גשר מניב מאותן עובדות מסקנה הלכתית אחרת, כי עקרון הגשר קובע איזה מסקנה תהיה מתוך אותן עובדות. אז יש לנו ויכוח הלכתי, בעצם ביסודו זה ויכוח על עקרון גשר. הוויכוח ההלכתי משקף ויכוח תורני. הוויכוח בהלכה הוא לא ויכוח בתורה, אבל הוא גם לא הוויכוח האמיתי. הוא תוצאה של הוויכוח האמיתי. הוויכוח האמיתי הוא ויכוח על תורה, לא על ההלכה. ההלכה זה פועל יוצא של התורה שאני דוגל בה. אוקיי? אז גם הדיון על, 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 על שינויים בהלכה, או בכלל על ויכוחים פרשניים וכדומה, כל הדברים האלה, איפה שלא תסתכלו על זה, תמיד תגיעו שהליבה של העניין זה עקרונות האימא אז. זה התורה שבדבר. זה כמובן השלכות, אבל זה השלכות, זה לא הדבר האמיתי. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתקדם צעד אחד הלאה, ואני רוצה עכשיו להיכנס קצת יותר למשמעות של סדר ראשון. אז דיברתי על סדר שני בעובדות, מתוך זה הגענו להגדרה של מה זאת תורה, ואיך נכון לפסוק כמובן, נכון לפסוק לאור עקרונות הגשר, ולא להעתיק מהשולחן ערוך את השורה התחתונה, כי השורה התחתונה זה בכלל לא הדבר הנכון, אלא לאור עקרונות הגשר לפסוק, וכמובן גם לגבי עקרונות הגשר עצמם, אפשר לדון האם לאמץ את עקרונות הגשר של השולחן ערוך ולהיות פוסק מסדר שני, או לגבש עקרונות גשר שמקובלים עליי ולהיות פוסק מסדר ראשון. ואת העובדה שאני נזקק לעקרונות גשר לא אומרת בהכרח שאני פוסק מסדר ראשון, אבל פוסק מסדר ראשון תמיד נזקק לעקרונות גשר. זה כן נכון. לא כל מי שנזקק לעקרונות גשר הוא פוסק מסדר ראשון. הוא יכול לחלץ את עקרונות הגשר של השולחן ערוך ולפסוק לפי השולחן ערוך, ואז הוא פוסק מסדר שני, למרות שהוא נזקק לעקרונות הגשר או לסברות העיוניות. אז זה הבדל. זאת אומרת, הקשר בין הזקקות לעקרונות גשר או לתורה שבדבר לבין פסיקה מסדר ראשון הוא קשר חד-כיווני. זאת אומרת, פוסק מסדר ראשון תמיד יזקק לעקרונות גשר, פוסק שנזקק לעקרונות גשר הוא לא תמיד פוסק מסדר ראשון, או למדן מסדר ראשון, לא משנה, פוסק. אני אומר, למדן ופוסק זה אותו דבר מבחינתי. זאת אומרת, לימוד הלכה ולימוד עיון זה אותו לימוד עצמו. את ההלכה זה פשוט המסקנות שיצאו לי מלימוד העיון. זה מה שנקרא לימוד הלכה. אז אוקיי, אז אני רוצה עכשיו להיכנס לעוד היבט
של... הרב הרגע הזכיר את ההבדל בין למדן לפוסק. אלה ש... הרבה מאוד לומדים עקרונות גשר, אבל בלי לפסוק. כלומר, הם בעצם מעלים כל מיני אפשרויות של עקרונות גשר, אבל אומרים, גם זה נכון, אנחנו לא... אז איזה לימוד, זה באמת, זה כן לימוד תורה? זה שאתה יודע לפרוס את הספקטרום בלי שאתה נכנס ולשים את ראשך על העניין?
למרות שזה לא עסוק כשמיית, אני בדיל חטא, אבל זה לימוד תורה, למה? כי עכשיו גם כן, לא בסדרה הזאת, נדמה לי, בסדרות אחרות, דיברתי על זה, שכאשר יש ויכוח, בטח בין גדולי הפוסקים והראשונים והמוראים וכולי, זאת אומרת, אנשים שהם בני אחי שיודעים ללמוד, אף אחד מהם לא מדבר שטויות. כשאני מחפש את עקרון הגשר של פלוני ומגדיר אותו, מחפש את עקרון הגשר של אלמוני ומגדיר אותו, הגעתי לדברים נכונים. ושני הדברים הם נכונים. בסוף אני צריך לעשות שקלול, ולהגיע לשורה תחתונה הלכתית. אבל זה לא שהבירור של השיטות השונות הוא לא לימוד תורה, הוא בהחלט לימוד תורה. אני מגיע לפנים נכונות, כופנון תאמין לתאר, כופנון תאמין לתאמה, אבל הכל נכון, גם מה שבית שמה אומרים וגם מה שבית הלל אומרים, זה נכון.
אבל כשאתה...
מה?
כשהפוסק נאלץ... אני שואל, אם כשהפוסק נאלץ להכריע בין האפשרויות השונות, אז אין לו איזושהי הבנה נוספת בצד, באותו צד, שבגללו הוא הכריע, והוא לא יגיע, ואם אין לו הכרעה, אז בעצם אין לו את ההבנה באמת את ה... את המטר האחרון הוא לא עושה.
לימוד תורה כולו שלם. לימוד תורה שלם זה על עסוק ישמעית אליבא דהלכתא. לעסוק ישמעית אליבא דהלכתא אין פירושו ללמוד עיון בבוקר, להגיד מה שרוצים, וללמוד משנה ברורה בערב כדי לדעת מה לעשות. זה בדיוק לא לימוד תורה של עסוק ישמעית אליבא דהלכתא. עסוק ישמעית אליבא דהלכתא פירושו ללמוד את הבוקר עד הערב, את הסוגיה, ועם המסקנות ההלכתיות, כולל של המשנה ברורה, כי זה... כך חשוב ללמוד, אבל בסוף להגיע למסקנה שלך, וזאת המסקנה ההלכתית מבחינתך.
מה שאני מתכוון להגיד, שאני לומד מחלוקת אביי ורבא, לא יודע, חפצה גברא, ואני יודע לעשות את החקירה הבריסקרית הזו, ואני כאילו חושב שעשיתי משהו, כששואלים אותי, תגיד, מה דעתך, מה אני אכניס את ראשי בין שני המוראים גדולים? אבל שני המוראים כן ידעו לשים את ראשם. כלומר, אביי אמר, אני בטוח שאני צודק, ורבא אמר, אני בטוח שאני צודק. אז כנראה שהם בכלל הבינו משהו שאתה אפילו לא נגעת בו, כי אתה, אותו לומדן, כאילו בכלל לא, לא החלק, אין לו שום דרך בעניין.
זה החלק שאמרתי שחסר בלימוד הזה, נכון? אתה צודק לגמרי. זה החלק שחסר. ההכרעה היא בהחלט עוד נדבך במבנה התורני שאותו אתה בונה מהסוגיה. כי ההכרעה בעצם קובעת מה המשקלים של הצדדים השונים. יש כופנות תמיד לתמה, כופנות תמיד לתאר. עכשיו השאלה היא מה המשקל שאתה נותן לכל אחד מהצדדים, כי בסוף בסוף זה מה שמוביל אותך לשורה התחתונה. והמשקלים האלה הם בהחלט חלק מהתורה. ברור. ומי שלא עוסק בזה, ומי שנשאר בסדר השני ורק עושה הגרלות, או לא יודע, הולך לפי רוב, או כל דברים כאלה, אז חסר לו החלק הזה בלימוד, אבל רק אני טוען. אבל הבירור שעושים בישיבות הוא כן לימוד תורה. למרות שהם לא מסיימים את זה בהכרעה. זה לימוד תורה, כי אנחנו מלבנים צדדים שהם צדדים נכונים. כן, על זה דיברתי בעצם גם בסדרה הזאת. אוקיי, אז אני רוצה לעבור צעד אחד הלאה לגבי פסיקה ולימוד מסדר ראשון, וזה מביא אותי לשאלה, או לנקודה שעלתה באיזה מפגש שהיה לי פה בבית, היו לי זוג חרדי צעיר, דיברנו על כל מיני עניינים, אבל בין היתר בשיחה עלה שמה, העניין הוא מתעניין גם בפילוסופיה, בתחומים נוספים וכולי, ולבט ככה, איך להיכנס לתחומים האלה וכדומה. תוך כדי השיחה אמרתי לו, אמרתי להם, שכל פעם מפתיע אותי מחדש לגלות את הבעיה, הבעיה של בחורי ישיבה ושל אברכים בחשיבה שיטתית. שזה מפתיע עד מדהים כל פעם מחדש. ולמה? כי נדמה לי שאם יש תחום עלי אדמות שבו הייתי מצפה שבן אדם שעוסק בו הרבה יהיה אלוף העולם בחשיבה שיטתית, זה לימוד עיון בגמרא. זה באמת, זה תחום שמתבקש לדבר הזה, להגדיר את המושגים, לבנות את המבנה, לנסות לחדד מתוך אמירות מה עומד מאחוריהם. ממש נדמה לי שכל מה שעוסקים בלימוד עיון זה רק לחשוף שיטות או לעבוד בכלים שיטתיים. ומשום מה, אני מגלה שוב ושוב שאברכים ורבנים, לא משנה, וגם תלמידים, תלמידי ישיבה וכולי, הם מאוד חלשים בחשיבה שיטתית. וזה, לא, לא, אני לא מבין, זה עכשיו יותר מזה אני אגיד. אני מדבר גם על המבריקים שבהם. גם האנשים המבריקים. ואת האנשים שיכולים להעלות לך קושיה מבריקה, תירוץ מבריק, כישורים מבריקים. גם. אז ניסיתי להגדיר לעצמי מה בעצם חסר, מה אני לא מוצא אצל הבוגר המצוי של הישיבות, מה חסר שם בחשיבה השיטתית. אז יש כמה דברים, אני אנסה להדגים אותם גם, אבל קודם כל אני רוצה רק קודם כל להגיד. דבר ראשון, מה שחסר זה הגדרת מושגים. משום מה, למרות שלכאורה הרבה עוסקים בהגדרת מושגים בלימוד עיון, הנושא של הגדרת מושגים מאוד חלש בעולם הישיבתי. ויותר מזה, וזה אגב מאפיין הרבה אנשים שלא רגילים לחשיבה שיטתית, כשאתה מנסה להגדיר טוב את המושגים, אנשים מסתכלים על זה כבזבוז זמן. עכשיו אני מבין את המושג, כאילו מה עזוב עכשיו, בשביל מה אתה צריך עכשיו לנסח משפטים שבדיוק מגדירים את המושג? צריך. כי ברגע שאתה מנסח את זה, אתה פתאום רואה שיש שם נקודות לא טריוויאליות, והיישומים הם לא כל כך פשוטים כמו שנראה לך. למרות שהמושג הוא אינטואיטיבי ואתה מבין אותו. אבל אתה אחרי שאתה תנסח אותו היטב, אתה תראה שיש איזו השלכה לניסוח הזה. זה לא סתם לנסח דברים שידעתי גם ככה. זה מתחיל מהדברים שאותם אני יודע אינטואיטיבית, אני מנסה להמשיג אותם, להגדיר אותם, לנסח אותם, אבל אחרי שניסחתי אני פתאום מגלה שמה שחשבתי אינטואיטיבית לא היה שלם. הוא לא היה מדויק. ואני פתאום רואה שהעסק הזה יותר עדין ממה שחשבתי. והרבה פעמים, אתם יודעים, זה מה שמתמטיקאים בעצם עושים. מתמטיקאים זה אומנותם, חשיבה שיטתית. והרבה פעמים אתם רואים שכשמתמטיקאים מגדירים מושג, או מגדירים עיקרון, או מנסחים עיקרון, או משהו כזה, מקפידים על כל קוצו של יוד וכו', ואתה תולה שערות מרוב עצבים, למי יש כוח לכל הניג'וסים האלה? צריך, אני מבין מה זה נקודה, מה זה קו ומה זה משולש. מה אתה צריך להשקיע 10 דקות בלהגדיר משולש? או נקודה, או מימד, או לא יודע מה, או גרף, כן? גרף פוטוצקי. זה נראה בזבוז זמן. אבל מתברר שלא. ברגע שאתה מגדיר את הדברים בצורה מאוד טובה, אתה פתאום רואה שההגדרה מאוד מאוד עוזרת להבהיר את התמונה. הרבה מאוד הסתבכויות שיהיו לך, גם אם אתה איש מבריק, הרבה מאוד הסתבכויות שיהיו לך, הם יתייתרו אם אתה תעשה את הניתוח המושגי הראשוני הזה. תגדיר את המושגים כמו שצריך.
אבל אם אתה מגדיר את המושגים לפני שאתה לומד את הסוגיה, אז אתה נכנס לכלק, אתה תמיד לכלל יש יוצאים מן הכלל.
אתה צודק שהדבר הזה הוא לא לינארי, וזה רצו ושוב. אתה צריך להגדיר את המושגים, להיכנס לסוגיה, לבחון את מה שאתה לומד מתוך המושגים שהגדרת. אם זה לא מתאים, אז תבדוק. אולי את ההגדרה צריך לשנות, אולי באמת מה שלמדת לא נכון. אני לא טוען שזה הולך מההגדרות אל הלימוד. זה מתחיל בהגדרות אפריורי. אחרי זה אתה עובר ללימוד. ואז אתה חוזר חזרה להגדרות ואתה בודק. זה ברור. דיברתי על זה בהקשרים אחרים, בפילוסופיה של המדע, כן, כשמדברים על... פרנסיס בייקון ניסה להגדיר לוגיקה מדעית. הוא אמר, איך מגיעים לתיאוריה? בודקים מקרים מסוימים, ואז עושים הכללה. זה כמובן לא נכון. למה? כי איך אתה יודע איזה מקרים לבדוק? איזה מקרים הם מקרים פרטיים של אותה הכללה? תחשבו על חוק הגרביטציה. כן, כדוגמה שהבאתי כבר, אני לא זוכר בסדרה הזאת, אבל הבאתי את זה כבר לא פעם. חוק הגרביטציה של ניוטון מסביר את הנפילה של גופים לכדור הארץ, מסביר את הגאות ושפל, ומסביר גם את מסלולי הכוכבים. עכשיו, לפני ניוטון, במאה ה-15, הייתי שואל מישהו, במאה ה-16 הייתי שואל מישהו, מה משותף לשלושת התופעות האלה? מה מאשפז אותי? מה הקשר? זה כמו לחפש מה משותף לצבע העננים, לגובה ערימת הספרים שמונחת פה, לא יודע מה, ולאיזה עוגה אני אוהב. אף אחד לא היה חושב לקשור את שלושת הדברים האלה לאותו סוג. בסדרה המקבילה על הפלטוניות דיברתי על זה. הסדרה של ימי שישי. אז אף אחד לא היה חושב לקשור את הדברים האלה. אבל את אותם שלושה דברים שהזכרתי קודם, גאות ושפל, מסלולי הכוכבים ונפילה של גופים לכדור הארץ, אחרי שניוטון מצא את חוק הגרביטציה, פתאום באמת רואים שהם כולם ביטויים של אותו חוק כללי. אז איך ניוטון ידע להסתכל בדיוק השלושת האלה? הרי לפני שהוא ניסח את חוק הגרביטציה, הוא לא ראה, לא היה אמור להיות קשר בין שלושת התופעות האלה. מתברר שיש לנו איזושהי אינטואיציה, קשור קצת למה שדיברתי גם על קודשים ותארות קודם, יש לנו איזושהי אינטואיציה ראשונית עוד לפני שניסחנו דברים. אנחנו יודעים על מה להסתכל. אז בואו ננסח את האינטואיציות הראשוניות האלה, ואז נסתכל על הדברים, אבל אז נחזור חזרה, ונראה, זה עובד, זה לא עובד, ועוד פעם נתקן, ועוד פעם נחזור. זה תהליך של רצו ושוב, יכול להיות הרבה פעמים. כך עובד מדע דרך אגב. ולכן, אל תבינו ממני לא נכון, מה שאליה ואיר קודם בצדק. זה לא שאני אומר, תגדירו את המושגים, ועכשיו הכל ברור, אפשר להתקדם הלאה. אבל הגדרת המושגים זה הצעד הראשון בחשיבה הלמדנית והעיונית. ותגדירו את זה בלי לדעת, או עם ידע הראשוני שיש לכם. אחרי זה תיכנסו לסוגיה, ותראו מיד איפה יש נקודות ששוות חשיבה. זה עוזר באיתור הנקודות העיוניות של הסוגיה. תגלו שההגדרות לא עובדות, אוקיי, אז צריך לחשוב, או שאותו ראשון האחרון שהסתכלתם עליו באמת פספס משהו, גם יכול לקרות. אם אתם רואים שכולם כאן, ומדובר בחבר שיודעים ללמוד, גדולי המפרשים, אז כנראה שמשהו בהגדרות שלכם לא עובד כמו שצריך. אז זה משחק כזה בין ההיגיון שלי לבין מה שאני מוצא בסוגיה, אבל מאוד מאוד חשוב, קודם כל לעשות ברמה הפריורית, א', הגדרת מושגים, וב', ניתוח של העקרונות, מה הייתי אומר באופן אפריורי. ואחרי, מה ההיגיון שלי אומר? ואחרי זה להיכנס לסוגיה ולבדוק גם את הגדרת המושגים וגם את ההיגיון האפריורי שלי, ולראות, אולי צריך לתקן, אבל בסוגיה עצמה יכול להיות שיש דברים שאני אפסול, כי הם באמת לא הגיוניים בעיניי, ואם לא הייתי עושה את הניתוח הראשוני, אז הייתי דן בזה בצורה, כן, לגמרי חופשית, והייתי, כן, שיטה כזאת ושיטה כזאת ושיטה כזאת, כמובן גם לא הייתי מצליח להכריע, כי אין פה הגיוני ולא הגיוני, כי אני סדר שני, הוא חושב כך ואני חושב כך, והוא חושב כך, והכל בסדר. כולם באותה פלטפורמה. אבל אם יש לי היגיון ראשוני, אז זה גם נותן לי כלי להכריע בין האפשרויות השונות של הפרשנות, של הפסיקה. ולכן הניתוח המושגי והניתוח האפריורי של העקרונות מאוד מאוד חשוב, והרבה פעמים בלימוד עיוני בישיבה לא תראו את זה. אנשים לא עושים את זה. אפילו כשמדברים על מיגו כוח טענה או מיגו מה לי לשקר, וזה לכאורה ניסוח או ניתוח קלאסי של משמעות של מושג, מושג מיגו. אבל אפילו שם אין באמת הגדרה של המושג מיגו. יש הבחנה מושגית, אבל לא מגדירים בצורה חדה עד הסוף מה ההבדל בין כוח טענה לכוח נאמנות. זה נראה כמו ניסוחים מקבילים באחרונים, יש כאלה שמנסחים את זה במילה הזאת, במילה הזאת, אבל אני חושב שהם מתכוונים לדברים טיפה שונים. כוח טענה וכוח נאמנות. אבל צריך בשביל זה להגדיר את המושגים טוב, או את המושג חלוץ שדיברתי עליו, כן, בסדרות אחרות. המושג חלוץ, להגדיר אותו, כל אחד מהלומדים בישיבות יש לו אינטואיציה מה זאת חלוץ. אבל הוא לא הגדיר את זה לעצמו כמו שצריך. ברגע שהוא לא הגדיר את זה לעצמו כמו שצריך, הוא לא באמת מבין את זה עד הסוף. כשהוא יגדיר את זה עד הסוף, פתאום הוא גם יבין, והוא גם פתאום תהיינה כל מיני השלכות, זה יישב כל מיני קשיים שהוא לא יצליח ליישב אותם, אם הוא לא יעשה לעצמו את ההמשגה הזאת. הוא יסתבך עם 1,000 דברים, והוא לא יצליח לענות על זה. ולכן, זה, אספר לכם סיפור על, הבן שלי למד בגרודנה באשדוד. לא באשדוד, בבאר יעקב. וכשהוא כן, התחיל לפזול החוצה...
הם הכירו אותך לפני שקיבלו אותו?
מה?
הם הכירו אותך לפני שקיבלו אותו?
לא. לא, גם לא. זו עוד היה תקופה מוקדמת. אני מדבר על לפני 20 שנה, משהו כזה. עוד לא הייתי אפיקורס ידוע. אז אבל זה כבר התחיל. זאת אומרת, דפי מידה טובה כבר יצאו, כי אני זוכר שהמשגיח ביקש שאני לא אגיע לישיבה, אחרי שהוא כבר היה שם, כי הוא קרא את דפי מידה טובה, זה רחמנה ליצלן, אין שם שום דבר, בסך הכל לימוד למדנות, אבל יש שם כאן מילים לועזיות פה ושם, אז יכול להיות שזה, או ציטוט של איזה מקורות חיצוניים או משהו כזה, אז זה נורא הפריע לו. אם הוא היה קורא את הטרילוגיה, נדמה לי שהוא היה שורף אותי יחד עם הבן שלי. כל מקרה, אבל... אז בכל אופן, אז הוא באיזשהו שלב החליט... לעזוב לגוש עציון, לישיבת הסדר. ואז התעורר רעש גדול בעולמות, כן, בשמיים. ולמה? בגלל שאם מישהו עוזב כי הוא שבאבניק, זה לא מאיים על הישיבה, לא טוב, צריך לנסות למנוע את זה, אבל זה לא משבר. אבל אם מישהו עובר לישיבת הסדר במקום הישיבה הזאת, אז זה אומר שהוא רוצה להמשיך ללמוד תורה, אבל לא פה, כי הוא חושב שעדיף שם. זה לא יכול להיות, הרי אצלנו זה הכי טוב, אצלנו זה מושלם, וכל האחרים דבילים. אז איך זה יכול להיות דבר כזה? אז היה זה מאומות גדולות, באיזשהו שלב זרקו אותו מהישיבה, אז אמרתי להם, תגידו, ביטול תורה לא נחשב אצלכם? זאת אומרת, זה בחור שזרקו אותו בישיבה באמצע השנה. ידעו שבסוף השנה הוא רוצה לעבור לגוש עציון. זה שבאדם יושב בבית חודשים, זה לא מטריד אתכם? זאת אומרת, לא משנה, בכל אופן באיזשהו שלב, צלצל אלה איזה יהודי, ראש ישיבה ידוע, שהוא מטפל בין היתר גם במקרים קשים מהסוג הזה. אז היה לנו שיחת טלפון, והוא אמר שהוא שמע שהבן שלי עומד לעבור לגוש עציון, הוא אמר, תשמע, ראיתי דברים שכתב הרב ליכטנשטיין, כולם מדברים עליו גדולות ונצורות. הוא אומר, זה בייסיק. כל אברך בכולל חזונישא בכולל פונוביץ' אומר דברים פי 1,000 יותר מבריקים ממה שראיתי שם. מה מחזיקים ממנו? אתה הוא מדבר איתי, אני בבני ברק, אני מכיר את המטריה, אני באמת, הוא שואל אותי, אתה באמת חושב שהרב ליכטנשטיין מתחרה עם אברך מן השורה בכולל חזוניש או בכולל פונוביץ'? אז אמרתי לו יותר בעדינות, אבל בעצם אמרתי לו שהוא מדבר כמו ילד, כמו ילד קטן. ולמה? כי זה אותו סיפור כמו, כן, כמו הסבא של השוור של הרב ליכטנשטיין, רב חיים. הרב חיים, כשהיה בוולוז'ין, אז הבס הלוי היה ראש ישיבה, וגם הוא היה תקופה קצרה חופף איתו ראש ישיבה. והטענה, הבס הלוי פעם תפס את הבן שלו, הוא אומר, תשמע, השיעורים שלך מייבשים את התלמידים. אני, כשאני נותן שיעור, אני מעלה 10 קושיות, ואחרי זה תופר אותם באיזה תירוץ מבריק, אנשים קוראים את השערות אחרי הקושיות, ורוקדים מרוב שמחה אחרי התירוץ. ואצלך יש אפשרות כזאת, אפשרות כזאת, וזה יושב פה וזה יושב שם, אין קושיות, אין תירוצים, אין כלום, העסק יבש להפליט. ומי שהכיר אגב את הרב ליכטנשטיין, אצל רב חיים זה היה פחות כך. רב חיים כן מדבר על קושיות ותירוצים. את הרב ליכטנשטיין זה היה לגמרי כך. הוא אומר לו, זה מייבש לגמרי. אז אמרתי לו, תשמע, כשאתה קורא או שומע שיעור של הרב ליכטנשטיין, אז בשיעור הזה הכל בצורה מסודרת, יש את האפשרויות האלה, והנפקמינה היא ככה, ומזה מסתעף זה, ומזה מסתעף זה, הוא פורס מפה של הסוגיה. אחרי שאתה לומד את זה ואתה מבין את זה, אף אחת מהקושיות של כל כולל חזון איש לא עולה. בכלל לא עולה. רק הוא לא שאל אותם ואז עצה תירוצים וכולם רקדו אורה מרוב שמחה, אלא הוא עובד כמו מקצוען, ולא כמו בן אדם שמנסה להיות מבריק. בישיבות מנסים להגיד שיעור מבריק. וכשאתה אומר שיעור מבריק, אתה צריך לעשות 10 קושיות, לתפור אותם בתירוץ אחד, כשלא בהכרח כיסית את הסוגיה. אתה לא יוצא מהשיעור עם איזושהי תמונה מסודרת של מהי הסוגיה. יש כאלה שיותר, אבל בדרך כלל לא. אצל הרב ליכטנשטיין, כשאתה יוצא מהשיעור, יש לך תמונה שלמה של הסוגיה. אף קושייה של כולל חזון איש וכולל פונוביץ' לא תעלה. בכלל, זה פשוט לא יעלה. הוא יקדים את זה. אז מי יותר רציני? מי יותר מבריק? אז ילדים חושבים שהמבריקים מכולל פונוביץ' הם המבריקים הגדולים. כי זה עושה עליהם רושם כל הניסוצות האלה. אבל מי שבאמת מבין מה הערך של מקצוענות, של רצינות, של ניסיון למצות את הסוגיה ולהבין אותה, להגדיר את המושגים, לעשות הבחנות כמו שצריך, אז הוא מבין שהרב ליכטנשטיין ב10 רמות מעל כל מה שקורה שם. לא כי הוא יודע יותר, אני מדבר עכשיו על אופי השיעור, אני לא מודד כרגע מי יודע יותר מי פחות, זה לא מעניין כרגע. אני מדבר על אופי של השיעור, זה שיעור ברמה הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר גבוהה. למרות שאחרי שאתה שומע את זה מספיק פעמים, אתה מקבל את הכלים, וזה באמת, זה כמעט מכני, כמעט מכני. אבל עדיין, בסופו של דבר אתה נשאר עם תמונה מסודרת של הסוגיה, וכל הקושיות והתירוצים לא עולים. ושם כל הקושיות מיושבות עם תירוץ אחד, אבל את הסוגיה אתה לא מבין. עכשיו, בלי הסוגיה. הבן אדם ילד, זה עושה עליו המון רושם. בן אדם מבוגר מבין שזה צורה הרבה יותר רצינית, תהיה מקצוען. אתה לומד את הסוגיה, תישאר עם סדר בסוגיה הזאת, תבין מה היא אומרת. על מה הוויכוחים? לא מסלול אחד שמיישב כמה קושיות והצלחת לעשות איזושהי הברקה. זה לא צורה מקצועית ולא צורה רצינית להתייחס לדברים. וזה חלק מאותו עניין של היעדר חשיבה שיטתית. הברקות, יש הברקות נהדרות בעולם הלמדני. מאוד חסרה השיטתיות. השיטתיות, המתודה, הרפלקטיביות, הניסיון להסתכל על מה אני אומר, לשים את הדברים בתוך קונטקסט. זאת אומרת, מה סוג הסברה הזה בעצם אומר? באיזה עוד מקומות אנחנו מוצאים את סוג הסברה הזה? למה פה כן ושם לא? היום העליתי טור שממש עוסק בדברים האלה, התכוונתי גם להגיע אליו היום, אבל אני לא מספיק להגיע אליו, אבל זה בעצם בא להדגים בין היתר את העניין הזה. אז אני, את הדברים האלה אני אנסה להדגים דרך כל מיני דוגמאות, שמנסות להסביר למה אני מתכוון כשאני מדבר על חשיבה שיטתית, בהקשר של הלימוד, ובמה זה שונה מהלמדנות הרגילה שאנחנו מכירים בישיבות וגם בפוסקים וכולי, שבעיניי היא מאוד חסרה, היא מאוד, מאוד, מאוד בעייתית. וגם איך זה מקרין על הכרעת הלכה בסוף. כי הניתוח השיטתי גם עוזר בסוף בסוף בהכרעת ההלכה. אבל זה כבר לפעם הבאה. ביום חמישי הבא, ככה אנחנו עושים שיעור. כן? זה נעשה מדגם מבין האנשים שפה.
סבבה.
מה אמרת?
יש מישהו שלא מתאים לו בחמישי הבא?
מתאים, מתאים.
מה יש חמישי הבא?
חול המועד או שלא? חול
הפסח.
לא, לא, זה לא חול המועד.
אולי עדיף להוסיף שיעור גם.
כל המועד לא. טוב, אז אנחנו נעשה ביום חמישי, אני רואה שהם מה שמתביישים.
אוקיי. הרב, נכון שיש ערך למצוענות ולהשתתיות, אבל גם לדיאלקטיקה יש ערך, ולעשות את זה בצורה מבריקה, שזה יחזק את הלומדים.
אין לי בעיה, אם זה מתודה מבחינתך, אבל אתה מעביר את החומר שצריך להעביר, מצוין, כמה שתעשה יותר מעניין ויותר מלהיב, זה נהדר. אבל כשאתה רואה את העניין ואת ההתלהבות בתור מטרות לעצמם, לא אמצעי מתודי, אז בעיניי זה לא רציני.
הרב, אפשר? כן. לגבי השאלה של הרב, שאל למה בעצם שזה מפליא אותו, למה בחורי ישיבות, איך היו אמורים להיות הכי מבריקים בכיוון של הפילוסופיה וכאלה. יש תחושה גם שיש שם אלמנט מאוד משמעותי לצערי של היהירות. אין שם טיפה של ענווה, אין שם טיפה של פתיחות, גם כשהתורה במקום שתפתח אותם ותקרב אותם לדמות של משה רבנו שהיה ענב מכל אדם, הפך אותם למה זה כבר, מה אתם כבר, אין לכם בעצם, כבר עוד לפני שאין לכם מה לחדש באמת, אין משהו לחדש, הוא לא מופיע בתורה, זה גורם לתוצאות מאוד דרסניות.
אני מתלבש על זה, אני מתלבש על זה, אני להתלבש על העניין הזה. כשאתה מנסה להיות מוצגים ולעשות פיתוח אמבולטורי וכו', פותחים את זה בגלל אותה יהירות, שהיהירות עוד פעם היא לא רק אישית, יש איזשהו ביטחון בדרך. אני הרי נסמך על רב חיים, על רבי עקיבא איגר, על הקצות.
בדיוק, כן.
לא רק יהירות במובן האישי, זה יהירות קבוצתית. זאת אומרת שאין לנו מה ללמוד מאחרים, כי אנחנו פה יושבים על כתפי הגאונים הכי גדולים.
לא, אתה תבוא עם קאנט, הוא יגיד, מה יש לו כבר לחד?
כמו הסטייפלר, כן, בחיי אוילון. בספר שם, הוא אומר, נו, אתה יש לו קושיות, נו, לרבי עקיבא איגר, אתה חושב, לא היו קושיות כאלה, הוא ידע לענות על זה היטב, אז לכן תשתוק ותמשיך ללמוד. זאת אומרת, מין איזו תפיסה ילדותית וטיפשית, אני לא יודע, זה באמת, וזה כנראה באמת היה ספר שהשפיע על האנשים, זה הזוי, וזה פלא בעיניי שהוא חשב שזה ישפיע, אבל בעיניי הזה הוא כנראה צדק, יותר ממני. זה פלא שזה משפיע, זה פלא שבאמת אין לי תשובה עליו. דברים טיפשיים ברמה מזעזעת ממש. הוא כל כך הפוך אגב לחשיבה כל כך בהירה ומסודרת שיש לקהילות יעקב בחידושים שלו. אחד היהודים הכי בהירים ומסודרים שאני מכיר בין האחרונים. רק שהוא מגיע לתקופו לעולם המחשבה ולדברים כאלה, נצילן האוזניים. טוב, עד כאן.
הרב, אף פעם לא התקשרת לספרים של הרב עמיאל, שהוא באמת, אני מרגיש שהוא באמת, כן, בשתתיות ובמצוענות וזה, ובעמקות.
אני לא כל כך מסכים אגב עם הרבה פעמים הניתוח שלו, אבל כן, זה סוג העבודה שהוא מנסה לעשות, בהחלט. תשבו את זה למשל לאט ון דאורייטה, או לקח טוב, שלכאורה עושה עבודה דומה, אבל לא. אט ון דאורייטה ולקח טוב, מצד אחד לוקח איזה מושגי רוחב, ומנסה לבדוק אותם על כל הסוגיות, שזה לכאורה מה שאני מחפש. אבל אתם רואים שבמושגי הרוחב הוא לא עושה שום עבודה אפריורית. אין הגדרת מושגים. ולכן אתה מבחין בין דברים שאין להבחין ביניהם, לא מבחין בין דברים שכן צריך להבחין ביניהם. דווקא בגלל הגאונות שלו ובגלל המוכנות לעסוק בשאלות מתודיות ובשאלות רוחב, מטה הלכתיות, זה עוד יותר בולט עד כמה חסרה אצלו השיטתיות. אחרים שלא עושים את זה, זה כמובן חסר אצלם, אבל אצלו שהייתי מצפה עוד יותר שזה יהיה, זה עוד יותר בולט כשזה לא נמצא. פעם חשבתי לכתוב חיבור על הספרים שלו. רק לא נעים. זה חיבור, אמור להיות חיבור מאוד ביקורתי.
גם הרוגע צ'ובר עושה דברים כאלו, לקשור כל כך הרבה דברים בתפר אחד.
וגם שם התשובים בעיניי מפוקפקים, הרבה מהם.
אז כשאתה מתחיל...
מה שנקרא בישיבות לייסטר. לייסטר זה מישהו שאומר דברים בקלות, כן, לייט. משהו שבמבט ראשון נראה מבריק, אבל אחרי שאתה קצת חושב על זה, לא מחזיק מים. לא הכל כמובן, אבל יש לא מעט דברים כאלה גם. עוד פעם, אלא אם כן זאת
קטנות. רב חיים בריסק, זה עונה על השיטתיות?
מה?
רב חיים בריסק נתפס כן כמשהו שעונה על השיטתיות?
מנסה להתקרב לשיטתיות יותר מאחרים, בהחלט.
אז איך הוא לא השפיע על הישיבות בעיניך?
כן השפיע. הוא השפיע, אבל אתה יודע, צריך להתקדם.
אפשר שאלה, הרב? הרב, שראיתי השבוע שפרסמו את הסרטון בקפה דעת, את השיחה שלך על מחלוקת באמת. על מחלוקת, סליחה, מחלוקות. וממש בסיום השיעור, הרב דיבר על הדוגמה המפורסמת של ניוטון, הדוק שיושב. טוב, תכף אולי יקבל לי, אבל אני אשאל. בקיצור, בסופו של דבר, ממש בסיום השיחה, אז הרב אמר שכן ישנה אפשרות שניוטון יקבל גם את ההסבר הדתי וגם את ההסבר הפיזיולוגי, שזה ממש סותר את הדברים שדיברנו עליהם בסדרות קודמה.
כי זה רק, נתתי שם דוגמה של שתי דקות. צריך לזה להמשיך שהסבר הוא תנאי מספיק ולא הכרחי, ולכן רק אחד מהם יכול להיות נכון. הערכתי בזה טובה בספר השני בקוורטט.
אני זוכר את זה גם מסדרות קודמות, אבל זה נראה שהשיחה הסתיימה דווקא במסקנה שזה כן אפשרי.
זה אפשרי,
אבל... וכן רצוי שיהיו שני אפשרויות.
זה אפשרי, אבל צריך לנתח את זה יותר במדויק. זה אפשרי אני אומר ברמה הלוגית. השאלה
הלוגית.
בדוגמה המסוימת הזאת של תיאולוגיה מול פיזיקה, שמה לדעתי זה לא אפשרי. אבל הלוגיקה הזאת כן יכולה להיות במקום שבו ההסבר הוא לא מלא, או במקום ששני ההסברים הם חופפים רק בשפות שונות, או זה, כל הדברים, כל האפשרויות האלה דיברתי במילי בשער הרביעי של הספר השני.
בסדר גמור, תודה.
אוקיי, טוב, אז להתראות. בשורות טובות.
תודה רבה. תודה.